התרחיש הבא כנראה מוכר היטב למי שמאזין לנו, אולי אפילו כואב קצת מרוב שהוא מוכר לכל מי שאי פעם ניסה ליצור או לנהל משהו בסביבה המודרנית שלנו.
אוי, אני כבר יכול לדמיין לאן את הולכת עם זה.
כן, אז המסך דולק, ויש עליו לפחות 15 חלונות פתוחים במקביל. רשימת המשימות מתארכת לממדים של מגילה עתיקה כזו. יש לפחות 3 מיילים דחופים שמוגדרים תחת קריטי, והטלפון. הטלפון פשוט רוטט כל דקה בערך.
התראות שאי אפשר להתעלם מהן, נכון.
לגמרי. ובתוך כל הרעש המחריש הזה, בתוך כל הלחץ, עולה הצורך למצוא פתרון יצירתי לבעיה שיושבת על השולחן כבר שבוע. מנסים להתרכז, מנסים לדחוף חזק יותר, והתוצאה? קיר אטום. כאילו פשוט אי אפשר למצוא את הפתרון.
שום דבר חדש לא עולה, והשלב הבא בתרחיש הזה הוא כמעט תמיד תסכול עמוק, ומיד אחריו מגיעה ההלקאה העצמית הזו.
נכון, התחושה שנגמרו הרעיונות.
בדיוק. מתחילה לחלחל התחושה שאולי פשוט חסר לנו הכישרון הדרוש, או שאנחנו סוג של פשוט לא אנשים יצירתיים מספיק בשביל האתגר הזה. אבל, וזה אבל גדול, כשמתחילים לנתח את הביולוגיה והפסיכולוגיה של המצב הזה, מגלים אמת מאוד מפתיעה.
שזה לא קשור לכישרון בכלל.
חד משמעית לא קשור לכישרון.
וזה בעצם בדיוק מה שהוביל אותנו להתכנס כאן לחקר המעמיק של היום. אנחנו הולכים לפרק את הנושא הזה, את התפיסה השגויה שיש לנו לגבי יצירתיות, ולהבין שהמוח שלנו פשוט נמצא במצב הלא נכון.
נכון, לאותו נגע של לחץ, כן.
כן, וכדי להבין איך מתקנים את זה, אספנו למסע שלנו היום כמה טקסטים ממש מרתקים. אנחנו הולכים לצלול לתובנות מתוך ספרו של הקומיקאי האגדי ג'ון קליז ממונטי פייתון.
ספר מעולה אגב, קוראים לו Creativity, A Short and Cheerful Guide.
בדיוק. ובמקביל לספר שלו, אנחנו נבחן את התיאוריה מול המדע הקשה, דרך מחקר מוח של אוניברסיטת הרווארד משנת 2018, מחקר שפורסם בכתב העת PNS. ולכינוח נשלב גם רשמים אישיים מתוך מאמר שעוסק בשחיקה וניהול אנרגיה.
המטרה של הצלילה שלנו לעומק היום היא די פשוטה, אבל יש לה פוטנציאל לשנות לחלוטין את איך שאנחנו עובדים. אנחנו הולכים להבין שלמוח יש שני מצבי פעולה שונים לחלוטין.
שבנויים לשרת מטרות הפוכות.
לגמרי. אנחנו נלמד מה המנגנון שלהם, איך לעבור ביניהם, ואיך להפוך יצירתיות ממשהו מיסטי שתלוי במזל לתהליך נשלט.
אוקיי, אז בוא נפרק את זה. רובנו הרי נוטים לחשוב על המוח כעל מנוע אחד שעובד תמיד באותה צורה, ואנחנו רק שולטים על דוושת הגז.
כן, כמה חזק אנחנו מתרכזים.
בדיוק. אבל לפי ג'ון קליז והפסיכולוגיה מאחורי זה, החלוקה שונה. כדי להבין יצירתיות, אנחנו צריכים קודם להבין איפה רובנו מבלים את רוב היום שלנו.
אז קליז מגדיר את המצב הזה בתור המצב הסגור, the closed mode. אם ננתח איזה התנהגותית, זה מצב סופר פעיל. אנחנו מרוכזים, מתוחים קצת, ויש בנו מידה מסוימת של חוסר סבלנות.
כי יש מלא דברים לעשות.
נכון, צריך להתקדם. במצב הסגור אין זמן לתהות על משמעות החיים. המטרה היא אחת, לסגור משימות, למחוק שורות מהרשימה ולשרוד את היום.
תראה, כשאני מנסה לדמיין את המצב הסגור הזה, האנלוגיה שעולה לי לראש היא של דחפור. כאילו, תחשוב על דחפור פלדה עצום.
אוקיי, אני אוהב את הכיוון.
זה כלי עבודה מדהים, אולי הכי חיוני שיש כדי לפלס דרך בבוט סמיך, להזיז הרים של בירוקרטיה ולייצר התקדמות, אבל, וזה אבל קריטי, דחפור הוא כלי נורא פשוט קטסטרופלי אם מנסים לשתול איתו פרחים עדינים של רעיונות חדשים. אי אפשר לייצר משהו עדין וחדש עם לב פלדה מסיבי שנועד לרמוס בכוח הזרוע.
וואו, זה דרך מצוינת להמחיש את זה. וזה גם מסביר למה המצב הסגור הוא לא איזה משהו שצריך להחיד. הנטייה שלנו היא לכעוס על עצמנו כשאנחנו במוד על חוץ הזה, אבל קליז מדגיש שזה קריטי לחלוטין.
בלעדיו פשוט היינו רק חולמים כל היום ולא מבצעים כלום.
בדיוק. יש דוגמה נהדרת בספר שלו. תאריך לך סיטואציה שאדם צריך לקפוץ מעל תהום. רגע אמרה, השנייה שהרגליים באוויר, זה ממש לא הזמן להתחיל לשקול אסטרטגיות חלופיות.
כן, זה לא הרגע להגיד, מעניין מה היה קורה אם הייתי קופצת עם סלטה?
לגמרי לא. באותו רגע חייבים ביצוע טכני קר ומוחלט. ככל שיש יותר לחץ וסכנה, יש פחות מקום ליצירתיות. וזה מנגנון הגנה טבעי והכרחי.
אז אני חייבת לשאול אם הדחפור הזה הוא כלי כל כך חיוני שמציל אותנו, איפה בעצם מתחילה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור?
מה שמרתיק כאן הוא שהבעיה מתחילה כשהמצב הסגור הופך להיות הבית הקבוע שלנו, כשהוא המקום היחיד שבו המוח שלנו שואב במשך חודשים או שנים.
אנחנו מפתחים כאילו ראיית מנהרה?
בדיוק, ראיית מנהרה. כשאנחנו מנסים לפתור בעיה מורכבת מתוך המצב הזה, המוח דוחה כל מידע שלא נראה לו קשור ישירות לפתרון המיידי. ומי שהכי סובל מהמלכודת הזו, וזה פרדוקס, הם דווקא האנשים המצליחים ביותר. מנהלי עסקים, קרייריסטים, במיוחד אלו שעברו את גיל 50.
כי הם עשו אופטימיזציה של עשרות שנים ליכולות הביצוע במצב הסגור?
נכון מאוד. הם שכללו את זה לרמה של אומנות. הם יודעים לסגור משימות מתוך שינה. אבל הכישרון האדיר הזה לנווט את הדחפור הוא בדיוק מה שקולע אותם. זה מה שיוצר את השחיקה ואת התחושה של האפוריות הזו, שכל כך נפוצה היום.
אז אם הדחפור רומס את הרעיונות החדשים שלנו, אנחנו חייבים אלטרנטיבה. וכאן אנחנו מגיעים להפך הגמור, למה שקליז מכנה המצב הפתוח, The Open Mode.
שזה בעצם מצב רגוע לחלוטין.
רגוע, משוחרר מלחצים ובעיקר סקרן. הוא קורא לזה לחשוב בעדינות, לשחק עם הבעיה מכל מיני זוויות. והכלל הכי חשוב, בלי ביקורת מוקדמת. שום דבר הוא לא טעות.
כן, שזה דורש מאיתנו לנטוש כמעט את כל מה שלימדו אותנו על יעילות.
אבל רגע, פה אני חייבת לעצור ולשמש קצת כפרקליטת השטן. כי המושגים האלה של לחשוב בעדינות ולשחק בלי לשפוט, זה נשמע נפלא בתיאוריה. אבל בעולם האמיתי יש דדליינים, יש לקוחות ויש מזכורות. הגישה הזו לא נשמעת קצת כמו תירוץ נהדר להתחמקות ודחיינות?
זו השאלה שתמיד עולה. אל תפריעו לי, אני משחק עם הבעיה. אבל בואי נבחן שתי דוגמאות היסטוריות מהמקורות שלנו שמפרקות את הטענה שזו סתם דחיינות. הדוגמה הראשונה מגיעה ממונטי פייתון עצמם.
הסיפור עם המערכון על הטוסטר?
בדיוק. הם ישבו בחדר, ניסו לכתוב מערכון על לקוח שמנסה להחזיר טוסטר שבור. הם מחקו, התאמצו, ניסו בכוח וכלום. זה לא היה מצחיק. הם הגיעו לקיר אטום. ובשלב מסוים הם עשו משהו שמבחוץ נראה כמו כניעה או דחיינות. הם עזבו הכל ויצאו לאכול צהריים.
שזה בדיוק הרגע שבו מנהל קפדן היה צועק עליהם, לאן אתם הולכים? הדדליין התקרב.
נכון, אבל הפעולה הזו הייתה קריטית. כי מה שקורה כשמתנתקים במודע, העבודה לא באמת מפסיקה. המודע אולי נח, אבל תת המודע משתחרר ומתחיל לייצר חיבורים. כשהם חזרו מהצהריים, מישהו זרק אסוציאציה, והטוסטר השבור הפך תוך כדי משחק לתוך אמת.
וככה נולד אחד המערכונים המפורסמים בהיסטוריה.
בדיוק. הדוגמה השנייה היא אלכסנדר פלמינג והפיניצילין. הוא לא גילה אותו כשהוא ישב וקדח זעוף מול המיקרוסקופ שעות. להפך.
הוא חזר מחופשה וראה את צלחות הפיטרי המזוהמות, נכון?
כן. אדם במצב סגור היה זורק את זה לפח ומתעצבן על הכישלון. אבל פלמינג היה במצב פתוח. הוא הסתכל בסקרנות ושאל, מעניין למה הבקטריה לא גדלה שם. הסקרנות נטולת הלחץ הזו הביאה לגילוי, עבודה עצמה. חד משמעית, זה כלי הכרחי שבו תת המודע סורק מאגרים מידע ענקיים שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם.
תראה, סיפורים על קומיקאים ומדענים מהעבר זה באמת זה נהדר, אבל עולה השאלה, האם יש לכל זו הוכחה מוחשית, כאילו משהו שאפשר לראות, וכאן זה נהיה באמת באמת מעניין.
המחקר של הרווארד.
כן. מחקר של רוג'ר ביטי מ-2018 שפורסם ב-PNAS, החוקרים סרקו את המוחות של 163 אנשים בזמן שהם היו צריכים למצוא שימושים חדשים לחפצים יומיומיים, למשל לבנת בניין.
משימת Alternative Uses. ומה שהם מצאו שם איניק תוקף ביולוגי מדהים לאינטואיציה של קליז. כדי להבין את זה אנחנו צריכים להכיר שתי רשתות מרכזיות במוח. הרשת הראשונה היא רשת ברירת המחדל, ה-Default Network.
שזה בעצם הבסיס הביולוגי של המצב הפתוח.
נכון. זו הרשת שמופעלת כשאנחנו חולמים בהקיץ או נותנים לאסוציאציות לרוץ. הרשת השנייה היא הרשת הניהולית, Executive Network.
שזה הדחפור, המצב הסגור.
בדיוק. הרשת שאחראית על ריכוז, החלטות וסינון. עכשיו, אצל רוב האנשים הרשתות הללו עובדות בתורנות. כמו רמזור, כשהניהולית דולקת, ברירת המחדל נכבטת. ולהפך, אי אפשר ששתיהן יעבדו יחד בדרך כלל.
הן כאילו מדכאות אחת את השנייה.
נכון. אבל ופה פריצת הדרך, המחקר מצא שאצל האנשים היצירתיים ביותר בניסוי, הרמזור פעל אחרת. הרשתות עבדו במקביל, ומה שיותר מדהים, הן פשוט התחילו לדבר אחת עם השנייה בזמן אמת.
וואו. אז בעצם יצירתיות היא לא רק לנתק הכל ולשקוע בחלומות.
ממש לא. המסקנה הקריטית פה היא שיצירתיות לא נמצאת רק במצב הפתוח, והיא בטוח לא בסגור. היא היכולת לנוע ביניהם, לגרום להם לשוחח. הרשת החולמת מעלה רעיונות, והניהולית מסננת ובודקת איך ליישם אותם.
שזה מוביל אותנו ישירות לשאלת היישום. איך גורמים לשתי הרשתות האלו לדבר בעולם שדורש מאיתנו רק לבצע משימות כל היום?
התשובה, לפי התיאוריה של קליז, תמונה במושג שאולי נשמע סותר גבולות. המצב הפתוח דורש מסגרת וגבולות. אחרת הרעש מבחוץ יבלע אותו בשניות והרשת הניהולית תשתלט.
גבולות של מקום וזמן, נכון?
בדיוק. גבול של מקום, לבחור מקום פיזי שנטול כל הקשר למשימות. בית קפה, ספסל בפארק, לא שולחן העבודה שלך שאותו המוח כבר מתנה עם סטרס. וגבול של זמן, טווח מוגדר, נניח 20 או 60 דקות, של ניתוק מוחלט מהטלפונים.
וזה אגב מתחבר בצורה מושלמת לעדות האישית מהמאמר שקראנו על שחיקה. הכותבת שם משתפת שהיא בוחרת לקום ב-5 בבוקר, כשהבית שקט לגמרי ואין ציפיות. הליכה, מדיטציה, מתן מרחב למוח לנדוד.
היא גם מדברת על חופשה של שבוע לבד,
ברור,
נכון?
ברור, שבוע עד 10 ימים לבד לריסט מערכות. עכשיו אני רוצה לעצור כאן, כי מי שמאזין לנו עם נניח ילדים קטנים או שתי עבודות, בטח מגחך עכשיו על הרעיון של לקום ב-5 בבוקר או לנסוע ל-10 ימים.
ברור, קל מאוד להירתע מזה. אבל העיקלות פה הוא לא האורך, אלא האיכות. גם לצאת להליכה של 20 דקות בלי טלפון עושה את העבודה. מה שחשוב הוא שהזמן הזה מביא לתוצאות נפשיות ויצירתיות שלא יסולו בפז. והוא ממש אבל ממש לא דורש הצדקה.
להבין שזה צורך ביולוגי ולא פינוק.
בדיוק.
יש עוד אנקדוטה אחת מסקרנת בחומרים שלנו על הטריק של תומאס אדיסון.
או, זה סיפור פשוט מבריק.
כן. כשהוא היה נתקע מול בעיה, הוא היה מתיישב להתנמנם בכיסא, אבל מחזיק כדור מתכת כבד ביד שלו מעל הרצפה.
וכשהוא שקע לשינה, השרירים נרפו.
הכדור נפל, הרעיש והאיר אותו בדיוק בשלב הקריטי שבין עירות לשינה אסף, שבו המוח פתוח לגמרי, רגע לפני שההיגיון מחבא הכל לטובת שינה עמוקה.
ואז היה ישר רושם את הרעיונות. זה פשוט גאוני.
אני חושבת על זה כמו לשים חכה בנקודה העמוקה והמסתורית ביותר של הנהר, ולמשוך אותה ברגע המדויק לפני שהדג בורח למצולות.
האנלוגיה של החכה מובילה אותנו לשלב האחרון והמכריע, כי זה מעלה שאלה חשובה, מה קורה אחרי שתפסנו את הדג? אנחנו לא יכולים להישאר רק במצב הפתוח. חלום בלי ביצוע הוא פשוט הזיה.
אז אנחנו חייבים לחזור לדחפור.
בדיוק. אחרי הגילוי חייבים לסגור את הדלת, להפעיל שוב את המצב הסגור, ולהוציא לפועל בנחישות וראיית מנהרה. היצירתיות האמיתית היא הריקוד שבין השניים.
אז מה כל זה בעצם אומר? אם אנחנו מסכמים את הצלילה לעומק שעשינו היום, הסוד הוא לא איזה כישרון מולד, הוא שליטה בטבעת ההילוכים של המוח שלנו. המשימה המיידית למי שמוצא את עצמו נלחם עכשיו בבעיה או תקוע, היא פשוט לעצור ולשאול, באיזה מצב מנטלי אני עכשיו?
ולפעמים התשובה הנכונה ביותר היא פשוט לקום ולצאת לאכול צהריים.
לגמרי.
ואני חושב שיש פה נקודה פילוסופית למחשבה להמשך. אם הוכח שהרעיונות הכי טובים ופריצות הדרך צומחים דווקא כשאנחנו משחררים את הרצון לשלוט בתוצאה, באילו עוד תחומים בחיים, הניסיון הנואש שלנו לנהל דברים ולייצר פרודוקטיביות טכנית בעצם מרחיק אותנו מהפתרון שמונח מתחת לאף שלנו.
זו באמת חתיכת שאלה.
האם ייתכן שהאובססיה שלנו ליעילות היא המחסום הגדול ביותר להתקדמות אמיתית?
וואו, אלו שאלות שבאמת מהדהדות הרבה אחרי ששואלים אותן. אנחנו נסיים בנקודה הזו, ומזמינים את מי שמאזין להמשיך להרהר בתובנות האלו, אולי בדרך להליכה שקטה בלי טלפון. אנחנו נשתמע בשיחות הבאות שלנו, ועד אז רק אל תנסו לשתול פרחים עם דחפור. תנו למוח שלכם את המרחב לשחק בעדינות. שיהיה יום נפלא.